כאן בהרצה עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
אנחנו על המעבדה, תוכנית בנצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים. שלום אורי.
שלום שלום.
אני מאוד שמחה שאתה כאן, כי אנחנו הולכים לדבר על תחום המחקר שלך, שהוא, אני אגיד אהבה אישית שלי, או עניין אישי שיש לי בכלל, אני אגיד לתחום הטרופי, לעולם הזה של יערות הגשם הטרופיים, ואתה חוקר את האקלים. האקלים הטרופי.
נכון.
אנחנו נתחיל באמת מלהבין גם איך אתה הגעת לזה. וגם ללמוד קצת כל מיני מושגים בסיסיים או הנחות בסיסיות שצריך להכיר כדי שנוכל אחר כך לצלול לעומק, ונגלוש לנו על פני מספר פרקים ביחד.
בכיף.
אוקיי, אז אני מבינה למה יערות טרופים הם באמת בית גידול.
כן, אזורים מאוד מאוד לחים, אזורים שיש מהם גשמי עד ויערות עד, כן.
אז זהו, אז אני מבינה למה הם דבר מעניין. אתה לא בחרת לחקור את הצמחים או את הבעלי חיים או זה, אלא את האקלים שמאפיין את האזורים האלה. איך הגעת לאקלים?
אז בוא באמת אולי נגדיר קודם כל מה זה אקלים ומה זה סוג האקלים שאני חוקר. אם נבדיל אקלים ממזג אוויר, אז באנגלית יש את האמרה הזו, weather is what you get, climate is what you expect. אקלים זה הסטטיסטיקה או הממוצע של מזגי האוויר או של הטמפרטורה הממוצעת לעונה, הגשמים הממוצעים לעונה, משטר הרוחות הממוצע לעונה, וזה אקלים. ומה שאני חוקר זה איך האקלים עצמו משתנה, גם בסקלות של שינויי אקלים שמדוברים בתקופה האחרונה שקשורים בהתחממות גלובלית, אבל גם שינויי אקלים שיכולים אולי לקרות כתוצאה מהתנגשות של מטאור, או דברים יותר אקזוטיים, מה באמת נמצא בספקטרום הרחב של אקלימים שיתכנו על פני כדור הארץ. אז יותר דינמיקה של אקלים.
דינמיקה של אקלים, אוקיי.
כן, זה הטייטל הרשמי.
איך מגיעים לזה?
איך הגעתי בכלל למדעי האטמוספירה? איך הגעתי בכלל למדע? אני לא יודע. אני מעולם לא חשבתי שאני אגיע. אני חושב שזה פשוט בטעות, באמת.
מה בטעות? בטעות בוחרים ללמוד את אחד המקצועות הכי קשה. הרי מדעים מדויקים זה איזושהי תשתית שאתה צריך כדי לחקור אקלים, אני מניחה, וזה הרי קשה, לא מאוד פשוט לחקור מדע.
לא, זה לא קל, אבל רק בסוף הדוקטורט אני בכלל חשבתי שאני ארצה להישאר באקדמיה. עד אז אני התלבטתי בין כמה דברים. במהלך הדוקטורט שלי גם עבדתי פול טיים באיזושהי חברת סטארט-אפ למכשור רפואי, ולא הייתי בטוח בכלל עד הרגע האחרון שאני לא אשאר נגיד בתעשייה.
כן.
בתור ילד התעניינתי בפילוסופיה וספרות ורובוטים.
כלומר מאוד מגוון.
לא, הייתי גיק, אבל את יודעת, לאו דווקא גיק שקשור לאקלים.
כן, גם מדעי הרוח והחברה יש להם את המאפיינים שלהם לגיקים.
כן, אז תואר ראשון עשיתי בכלל בפיזיקה, ואז בארצות הברית, ו... חזרתי לארץ, עשיתי פה תואר, באוניברסיטה העברית תואר שני באסטרופיזיקה, וגם אז לא ממש מצאתי את עצמי, לא הרגשתי שיש לי את התשוקה הנדרשת ממישהו בשביל להישאר ולהיות חוקר בתחום.
כן.
והאמת היא, מפגש עם המנחה שלי בדוקטורט, הוא מה שקצת עשה הבדל, פרופסור נתן פלדור, פגשתי כל מיני מנחים, והשיחה איתו הייתה כזאת שהתשוקה שלו לדינמיקה של הדברים, הדינמיקה המכנית של דברים, זאת אומרת, איך דברים זזים, איך חלקיק ינוע על פני כדור מסתובב, התשוקה שלו לזה תפסה אותי, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לדעת את מה שהוא יודע, וזה הכניס אותי לתחום של מדעי האטמוספירה, אבל במקום מאוד מתמטי לנתח את המשוואות, לא כל כך עניין אותי המערכת עצמה, עניינו אותי המשוואות והפתרונות.
וואו, אני חושבת ששומעים את זה מעט מאוד, את המשפט שעכשיו אמרת.
כן, אני באתי ממקום הרבה יותר טהור כזה של מדע כמה שיותר בסיסי ומנותק מהמערכת הפיזית, ותוך כדי הדוקטורט התחלתי להתעניין במערכת האקלים כמערכת, באטמוספירה, באוקיינוסים. ולגלות את כל המורכביות השונות ואת העניין הגדול שאפשר למצוא בתוך המערכת הזו. אפשר לדבר על זה יותר מאוחר, על מה באמת כל כך מעניין במערכת הזו.
כן, ולמה היא כל כך מורכבת.
כן. ועשיתי עוד פוסט-דוקטורט אחד בארץ, כשעדיין לא הייתי בטוח בכלל שאני אשאר באקדמיה, עם פרופסור נילי הרניק, באוניברסיטת תל אביב, והיא פתחה לי כל מיני צוהרים לתחומים נוספים, ואז עשיתי פוסט-דוקטורט נוסף בציריך, עם מנחה אחר, בשם טפיו שניידר, ואצלו ממש מצאתי את מקומי. הבנתי שהבעיה שבאמת אני יכול, מצאתי איזשהו מקום קבוע שאני כנראה לא אמשיך לגלוש ממנו, זה דינמיקה של אקלים ממש. בעיה מספיק טהורה, מספיק מגוונת, משלבת את הכלים שכיף לי להשתמש בהם, כמו מצד אחד ניתוח משוואות מורכבות, אבל מצד שני גם השימוש במודלים קונספטואליים שמאפשרים לנו הבנה של מערכות שונות. אז ככה הגעתי לשם.
ואז נשארת והתבייתת.
כיום אני מגדיר את עצמי, יכול להיות שכמה שנים מהיום אני בכלל אגלוש לדברים אחרים.
נכון, אבל ככה זה גם בחיים וקל וחומר במחקר.
כן.
כן, שהוא כל כך מגוון.
זה תחום שהוא יחסית חדש, זאת אומרת, עדיין יש בכלל ויכוח על איך קוראים לתחום הזה.
של דינמיקה.
דינמיקה של אקלים, כן. אז יש כאלה שיגדירו את עצמם כ-climate physicists, יש כאלה שיגדירו את עצמם כ-climate dynamicists, זה תחום בהתהוות כזה, כן.
וואלה, אוקיי, אז אתה אפילו ברגעי גיבוש של התחום.
כן.
נחמד. כדי שנבין אולי דינמיקה, אני אשמח אם ככה תעשה לי איזה אקספוזיציה לאיזה מרכיבים יכולים להיות בתוך המערכות המורכבות האלה של אקלים שאתה חוקר, שהם בטח משפיעים על הדינמיקה, אז אני אשמח אם ככה תיתן לי דוגמאות. מאיפה להתחיל בעצם?
אפשר להתחיל ממלא מקומות שונים, ובאמת האקלים, וזה בעצם הסיבה שאני נמשך לאקלים, היא בעצם, כי זה בעצם מילה שכוללת הכל. אז אתה יכול להתעסק בביולוגיה ובהקשרים של ביולוגיה, של זנים מסוימים, של יתושים, מה שזה לא יהיה, ואיך הם משפיעים בסופו של דבר על המערכת האקולוגית ודרך זה על האקלים, אתה יכול לעשות קריירה מזה.
כן.
ואתה יכול לקרוא לעצמך חוקר אקלים, אף על פי שאתה חוקר יתושים, לדוגמה. אז כמעט ואי אפשר, לחדור את הדבר הזה מכיוון אחד ספציפי. אבל אם נדבר על המרכיבים באופן כללי, אז המקום שאני הגעתי ממנו קודם כל זה הדינמיקה. הדינמיקה של המושג המדעי יהיה זורם. זאת אומרת, זה יכול להיות מים או אוויר על פני כדור מסתובב. הדינמיקה של זורמים, כתחום מחקר, קיימת כבר המון, המון המון שנים, ויש הבנה מאוד מאוד טובה של הדינמיקה הזו, אבל עדיין למעשה לא פוצחה בעיית, בעברית המילה היא נוראית, חיתכות, ערבוליות, טורבולנציה.
כן, טורבולנציה.
טורבולנציה לא נשמע כל כך סקסי, אבל זה בעצם בעיה לא פתורה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נכנסים למשטרי זרימה שבהם הם נשלטים על ידי טורבולנציה, אנחנו לא יודעים מה הפתרון.
כלומר, אנחנו לא יודעים מה באמת קורה שם?
לא יודעים לנבא. אתה יכול לשאול מתי אתה יכול להגיד שיש לך הבנה תיאורטית של משהו? כשאתה יכול לנבא מה יקרה בהינתן שאתה מכניס איזשהו ילוץ, אתה יכול לנבא מה יקרה.
כן, זו הבנה תיאורטית?
אפשר להגדיר אולי תיאוריה מדעית מוצלחת. אתה יכול לדוגמה לקחת תיאוריית ארבעת אלמנטים שאפשר לקשר אותה לאריסטו ולקרוא לזה תיאוריה מדעית. הבעיה היא שהיא לא מנבאת שום דבר. היא לא באמת נכונה. זו תיאוריה, אבל אין לה יכולת ניבוי, היא לא מאוד פרקטית. אפשר להגדיר תיאוריה מדעית מוצלחת כאחת שבאמת אפשר להשתמש בה, יש לה איזשהו כוח ניבוי, אפשר להשתמש בה כדי להסביר משהו, כדי לנבא משהו.
כן.
טורבולנציה לדוגמה, אין תיאוריה שבהינתן שאתה עכשיו מוסיף איזשהו אילוץ למערכת, מחמם פה, ברגע שמשטר הזרימה הוא טורבולנטי, אנחנו לא באמת יודעים מה יקרה, לא יודעים להסביר ולנבא איך המערכת תשתנה ברגע שנכנסת למשטרי זרימה שהם טורבולנטיים.
אז זו חידה של ממש.
זו חידה מדעית, היא קיימת עדיין. כשאתה שם את המערכת הטורבולנטית הזו על כדור מסתובב, זה נעשה עוד יותר מסובך. אתה מוסיף עוד דרגות חופש לדרגות החופש הקיימות, ולמעשה אין לנו פתרונות לדבר הזה. אז אנחנו, יש גבולות מסוימים, יש, פשוט, בז'רגון המדעי יש גבולות אסימפטוטיים. אם אתה לוקח את המערכת לאיזשהו קצה מסוים, אז אתה יכול להסביר את המערכת הזו בקצה מאוד מאוד מסוים של כן. תחום הפרמטרים, אבל במשטרים שהם טורבולנטיים, או שיש בהם ערבוליות, או שהם לא למינרים, למינרים זה זרימה שאין בה טורבולנציה, אנחנו למעשה לא יודעים לנבא מה יקרה. ואנחנו מסתמכים לכן על פתרונות של המשוואות, פתרונות של מה שנקרא נומרים. מה זה אומר? לקחת משוואות הזרימה, המשוואות הזרימה הכלליות יותר נקראות משוואות נאוויר-סטוקס, והאדפטציה של המשוואות האלה למה שקורה על הכדור המסתובב, נקרא primitive equations. הן לא פרימיטיביות במובן הזה שהן פרימיטיביות או לא מסובכות, אלא הן פרימיטיביות במתנה שהן משוות היסוד, להם אנחנו מוסיפים. זה שכבת הבסיס, זה השלד שעליו אנחנו נוסיף עוד סיבוכיות. המשוות האלה, אנחנו לא יודעים לפתור אותן, אין פתרונות ידועים למשוות האלה. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את המשוואה, שהיא רציפה, ועושים מה שנקרא דיסקרטיזציה של המרחב. אומרים, בוא נשים איזשהו גריד על המרחב, נגיד, יש נקודות מסוימות במרחב, במרחקים כאלה ואחרים. אנחנו ננסה לנבא מה קורה בכל נקודה כזו, באמצעים נומרים. את כל נקודה כזאת, יהיה לאיזשהו ביטוי כביט במחשב, או מה שזה לא, אנחנו נפתור את הנגזרות השונות ואת המשתנים השונים בכל אחת מהנקודות האלה.
כן.
וננסה להריץ את זה בזמן, ולקבל אולי משהו שהוא כנראה מדמה את הפתרונות של המשוואות האלה, כמו שהן מתפתחות בזמן. אחת הבעיות גם בפתרונות האלה, שמאוד מאוד תלויים ברזולוציה. עד כמה הנקודות האלה שבהם אנחנו דוגמים את המרחב, הן קרובות אחת לשנייה. ולמעשה לא בטוח שהבעיה הזו היא פתירה, כי שוב פעם זה תלוי ברזולוציה, וכנראה שנדרשת רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, מעבר למה שאנחנו יכולים ואולי אפילו נוכל להגיע אליו, בשביל לקבל פתרון אבסולוטי של המשוואות.
איך דוגמים נקודות במרחב?
לא באמת דוגם נקודות במרחב, אתה פשוט, אתה ממדל את המרחב, אתה מדמה את המרחב על ידי זה שאני, אני לא באמת מדמה את מה שקורה בכל המרחב, אלא אני פשוט, יש לי פיקסלים. כל פיקסל כזה מבטא ריבוע של, במודלים של אקלים לדוגמה, זה ריבוע של 250 קילומטר על 250 קילומטר בממוצע.
זה הרבה.
זה המון. ואז אתה שואל, אוקיי, אז מה קורה בתוך כל ריבוע כזה של 250 קילומטר? אז אתה צריך לעשות הנחות על מה שקורה בתוך הריבועים האלה, וזה רוב האי-וודאות שקיימת במודלים של אקלים, נכנסת לתוך ההנחות האלה שאנחנו צריכים לעשות לגבי מה קורה בתוך ה-250 קילומטר האלה, שאנחנו לא ממש דוגמים אותם.
כן, וואו, אז זה באמת תחום מחקר מסובך.
כן,
מבחינה הזו, ויש פה הרבה מאוד סימני שאלה, באמת, כמו שאתה אומר.
ונגענו רק רגע במשוואות הדינמיות. עכשיו לתוך זה מוסיפים את הטרמודינמיקה, משוואות שמכתיבות איך תשתנה הטמפרטורה, איך תשתנה איך המשתנים הטרמודינמיים ישתנו, לחות, טמפרטורה, אם אנחנו מכניסים כימיה למודל, ותחום שהוא אפילו עוד יותר מסובך, מוסיף על סיבוכיות הזו, זה תחום של אירוסולים, מיקרופיזיקה.
מיקרופיזיקה, מה זה?
כן, מיקרופיזיקה זו הפיזיקה שנכנסת לתוך החלקיקים, מדבר על חלקיקים בגודל של מיקרונים,
כן.
שמאוד משפיעים על האקלים.
מה, חלקיקי מאבק,
חלקיקי
מלח?
חלקיקי אבק, אפילו חלקיקים ביולוגיים, אבק, כן, מלח, חול, זאת אומרת, אבק, אבק ממש, מסוגים שונים, חלקם קשורים גם בפליטות של גזים,
כן.
והחלקיקים האלה מהווים cloud condensation nuclei, חלקיקים שעליהם מתהוות טיפונות של גשם,
כן.
וריכוז צורת החלקיקים והגודל שלהם משפיע על היכולת של עננים להתפתח, ועננים הם משפיעים על האקלים מסדר ראשון, אז איך אפשר בדיוק למדל מיקרופיזיקה של חלקיק? כל זה מוביל אותנו למסקנה בלתי נמנעת, שאחד המאפיינים של אקלים כבעיה מדעית, היא שנגיד אפשר להבדיל מחקר אקלים ממחקר של מזג אוויר, או שלבעיית מזג האוויר יש מענה טכנולוגי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין את מזג האוויר באזור מסוים, אנחנו, בגלל שאתה יכול לבנות מודל, להכניס לו מלא פרמטריזציות, מלא פרמטרים שונים, אתה יכול לכוון אותם שיתאימו לאקלים המאוד מאוד מקומי, ולפתור את זה באמצעים טכנולוגיים כאלה של להריץ מודל באזור המסוים הזה, והעובדה היא שאנחנו מצליחים לחזות את מזג האוויר בצורה מקומית, בצורה לא רעה האמת.
זאת דגימה יותר פשוטה.
כן, הרבה יותר פשוטה, וגם אפשר להגדיר אותה עבור אזור מסוים, ולבנות איזושהי מכונה כזו, עם מלא פרמטרים שאתה יכול לכוון אותם בדיוק למה שמתאים באזור הזה, ובאמת, עובדתית, אנחנו, המודלים לחיזוי של מזג האוויר בטווח של ימים בודדים, היא לא רעה בכלל. בעיית האקלים היא בעיה שאין לה מענה טכנולוגי. אתה חייב לעשות את זה דרך הבנה של האילוצים האנרגטיים, האילוצים המדעיים הבסיסיים יותר, כי הנראה שאנחנו לא אף פעם באמת נוכל ממש למדל את כל האלמנטים השונים שמתחילים במשוואות התנועה, גם עבור האטמוספירה וגם עבור האוקיינוסים, דרך הכימיה, הביולוגיה, וכמו שאמרתי, מיקרופיזיקה, שאתה לא באמת יכול למדל מה קורה עם כל חלקיק, זה פשוט לא יהיה אפשרי.
כן.
אז זו בעיה שהיא הרבה יותר מחייבת אותנו הבנה בשביל שנוכל לייצר ניבויים על שינויים אקלימיים.
סילי מי, אני חושבת לעצמי, חוקר אקלים טרופי, בטח הוא גם בין היתר, לא רק, מסתובב בעולם, דוגם גם דברים שבאמת קורים פיזית בשטח, והנה אני שומעת שאתה בעצם עמוס במשוואות, חוקר ובאמת מנסה למצוא את המודלים שיעזרו לנו מהמעבדה או מהמשרד לנבא אקלים. שזו תקופה ארוכה יותר ולא נקודתית, כמו מזגי אוויר, כמו שכבר אמרנו. זה מעניין, אבל ברמה האישית יש לך גם עניין באמת ככה להסתובב וסתם לחוות את הדברים שאתה מנסה לחקור מהמשרד?
במחקר שלי אני תיאורטיקן, אז המחקר שלי הוא באמת תיאורטי. מאחורי מסך מחשב, או אפילו לפעמים רק עיפרון ודף. תשובה לשאלתך, לא, האמת היא שלא מעניין אותי כל כך לסובב בעולם ולדגום. צורך המחקר שאני לא מרגיש צורך לעשות את זה.
כן.
זה יכול להיות מעניין, אנקדוטלית, כן, אבל אני לא מרגיש צורך לעשות את זה.
זה
לא.
ממש מרתק. אז באמת המשוואות הן אלה שמושכות אותך לתחום, הסיבוכיות שלהן, המורכבות של הדברים.
חלק מהמשיכה גם היא, נגיד, ובאתי מאסטרופיזיקה או מפיזיקה, היא שיש עדיין מלא בעיות ממש 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 סדר אפס, סדר ראשון, שלא נגעו בהם. זה מדע צעיר. ראשיתו, המטאורולוגיה המודרנית תפסה תאוצה רק אחרי מלחמת העולם השנייה.
וואו.
ויש המון המון שאלות בסיסיות, המון תופעות מאוד בסיסיות שפשוט לא נחקרו, לא נתגלו אפילו, עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה גם, לאימפקט מאוד גבוה.
לדוגמה, להשפיע על כל מה שאנחנו
כן,
יודעים
לדוגמה,
היום.
כן, לדוגמה, תורת הכאוס באה ממדע אקלים. עד לורנץ היה חוקר אקלים. ודרך מודלים אקלימיים אידיאליים כאלה, הוא הבין את העיקרון שמחורי תורת הכאוס. יש גם המון פוטנציאל מדעי בסיסי בתחום הזה להבנה של דברים שמעבר לאקלים, זה חלק מהמשיכה של התחום, וכן, אתה יכול לתפוס איזושהי בעיה נורא נורא מעניינת, שאף אחד אחר לא נגע בה, וזה הכיף שלי כמדען,
כן.
לא לשפר איזשהו קבוע כבר ידוע את הדיוק שלו, ולא להוסיף איזשהו פיפס לעבודה הגדולה שכבר נעשתה, אלא ממש לקחת נושא בתולי יחסית ולהבין אותו מההתחלה ועד הסוף.
באמת מרתק. אז עכשיו בוא ננסה להבין למה בכלל אנחנו חוקרים וחוקרות אקלים טרופי בצורה שנפרדת מהמושג אקלים בגדול. איך הוא ככה מובחן ומתייחד לעומת אחרים. אז בוא תספר לי קצת, נגדיר את זה.
כן, אז למה באמת אנחנו עושים את ההבדלה הזו בין אקלים טרופי לאקלים בקווי רוחב גבוהים יותר? שוב, אז זה חוזר לעובדה שאנחנו חיים על כדור מסתובב. אני משער שיצא לך, ואני משער שגם לחלק מהמאזינים, להסתובב על קרוסלה.
כן.
אוקיי. ישנה את התופעה הזו, שכשאתה יושב על קרוסלה, נגיד בקצה שלה, ואז אתה מנסה להתקדם לכיוון המרכז שלה. אתה תרגיש תאוצה, שתגרום לך לזוז לצדדים. אתה לא תצליח ללכת בקו ישר, לכיוון מרכז הקרוסלה, אלא אתה תרגיש איזושהי תאוצה שדוחפת אותך לצד זה או אחר, תלוי בכיוון הסיבוב של הקרוסלה.
לשוליים. לכיוון השוליים.
לצדדים, זאת אומרת, עם כיוון הסיבוב.
כן, אוקיי.
לצדדים. והסיבה היא, העיקרון הפיזיקלי שמאחורי התאוצה הזו שאת תרגישי, קראת שימור תנע זוויתי. אוקיי. ודבר דומה קורה על פני כדור הארץ, זאת אומרת, חבילת אוויר שיוצאת מקו המשווה, ורוצה להגיע לכתבים, תרגיש תאוצה כלפי מזרח, בגלל שהרדיוס האפקטיבי של החבילת האוויר הזו, מבחינת הסיבוב שלה סביב ציר סיבוב כדור הארץ, הרדיוס האפקטיבי הזה מתקצר.
כן.
ככל שאני מתרחק מקו המשווה, המרחק האנכי ביני ובין הציר, ציר הסיבוב של כדור הארץ מתקצר, וכדי לשמר תנע זוויתי, אני ארגיש תאוצה כלפי מזרח.
כן.
על קרוסלה זה נשמע קצת אנקדוטלי, זה נשמע קצת, אוקיי, לא כל כך מרגישים את זה,
אבל כשזה בסדרי גודל של כדור הארץ.
בסדרי גודל כל כך גדולים, זה מאוד משמעותי, ולדוגמה, התופעה הכי ברורה, המופע הכי ברור של התאוצה הזו, זה זרמי הסילון, שנמצאים בקווי רוחב הבינוניים, הסאבטרופיקל ג'ט סטרימס.
מה זה זרמי סילון?
זרמי הסילון הסאבטרופיים, שבאמת, כמו שהסברתי, נובעים מכך שיש אוויר שעולה בטרופים, היות ויש חימום עודף בטרופים, יש אוויר חם שעולה, ונע כלפי הכתבים, ובגלל השימור תנע זוויתי, הוא מקבל תאוצה כלפי מזרח,
כן.
ומגיע למהירויות שיכולות להגיע לגם 200 קמ"ש. מהירויות עצומות, ואף יותר. בסופו של דבר יש תהליכים של חיכוך.
שכן מפחיתים לו
את התאוצה. שמפחיתים, אבל התאוצה עצמה עדיין ישנה. התופעה הזו נתגלתה, האמת היא, במלחמת העולם השנייה, כשטייסים, טייסי קרב וטייסי מפציצים, גילו שיש אזורים מסוימים שהם עומדים באוויר. הם טסים מול הרוח, והם פשוט עומדים.
ולא מצליחים להתקדם.
הם גילו שהם עומדים, מה שנקרא גאוסטציונרי, הם עומדים על נקודה מסוימת מלמטה, והנקודה לא זזה.
כן.
ופשוט הרוח, מהירות הרוח, היא שווה למהירות המטוס, והם נדהמו לגלות את התופעה
וואו.
הזאת, במלחמת העולם השנייה. ואז הדיווחים לדבר הזה צפו ועלו, והבינו שיש זרמים בגבהים מסוימים, שהם כל כך חזקים. התופעה עצמה התגלתה כנראה לפני כן, באופן פורמלי, התגלתה כנראה על ידי איזה מדען יפני בשם אוישי,
אבל זה היה ממש על הבשר, מה שנקרא.
אבל שם זה פשוט, הם הרגישו את זה בדיוק. הוא צפה בזה על ידי הפרחת בלונים מסוימים, שאתה יכול למדוד את מהירות הרוח על ידי זה שאתה רואה איך הם זזים. כנראה גילה את הג'טסטרים בצורה הזאת, אבל הם ממש הרגישו את זה כשהם טסו מול הג'טסטרים האלה. היפנים היו כל כך מתקדמים במובן הזה שהם ניצלו אותם, ובמלחמת העולם השנייה העלו בלונים לאטמוספירה עם פצצות, עם טיימרים, מתוך ידיעה שהזרמי הסילון האלה ייקחו אותם מעבר לאוקיינוס והם יפלו על צפון אמריקה.
וואו.
5% מהפצצות ממש התפוצצו יותר באזור קנדה, אבל
זה מאוד מתוחכם.
כן, זה מאוד מתוחכם לתקופה, כן.
וואו, אני מקווה, אבל אני גם חושבת שהיום יש פחות מקרים כאלה של מדע שהוא רק של מדינה אחת, או כזה מדע שהוא לא שיתופי, זה כבר ממש לא משהו
שקורה. כן, האמת היא שאלית על נקודה מסוימת, המדע האקלימי הוא מדע שמאוד מאופיין בשיתופי פעולה בינלאומיים, וזה דבר נהדר.
כן, זה חשוב, זה מפרה. אז אוקיי, אז הבנתי משהו אחד שככה מיוחד באקלים הטרופי, אבל יש עוד המון...
יש עוד המון דברים. אז דיברנו, אוקיי, אבל האמת היא שדיברתי על התאוצה הזו, לתאוצה קוראים כוח קוריוליס.
כן.
כוח קוריוליס הזה הולך ונעשה חזק יותר, ככל שמתרחקים מקו המשווה. ככל שהמרחק ביני ובין ציר הסיבוב של כדור הארץ נעשה קטן יותר, למעשה ההשפעות של התאוצה הזאת נעשות חזקות יותר, וזה בעצם ההבדל המשמעותי יותר בין הטרופים ובין קווי רוחב גבוהים יותר, כוח קוריוליס הזה, קרוב לקו המשווה, כוח קוריוליס, שוב פעם, זה התאוצה הזו כתוצאה מסיבוב כדור הארץ, הוא חלש יותר קרוב לקו המשווה, והוא חזק יותר רחוק מקו המשווה. וזה ממש משפיע על משטרי הזרימה והתופעות השונות שמתרחשות בקווי רוחב בינוניים וקווי רוחב קרובים יותר לקו המשווה, ולכן יש באמת מקום לעשות הבדלה בין מטאורולוגיה שהיא יותר של קווי רוחב בינוניים ומעלה, ובין מטאורולוגיה של תופעות שהן יותר קרובות לקו המשווה, בגלל שההשפעות שנובעות מסיבוב כדור הארץ הן שונות בקווי רוחב השונים האלה. אז זו סיבה פיזיקלית אחת להבדיל בין האקלים הטרופי והאקלים הסאב-טרופי או של קווי רוחב בינוניים.
אם אנחנו ממקמים את זה גיאוגרפית רגע, טרופי וסאב-טרופי, סוב-טרופי?
יש כל מיני הגדרות. אני לרוב נוהג לשמש פשוט בקו רוחב 30, בחצי מהשטח פנים של כדור הארץ. עוד קו גיאוגרפי מסוים זה האינקלינציה של כדור הארץ, זאת אומרת, הנקודה הכי צפונית או דרומית על פני כדור הארץ שבה השמש תהיה בדיוק בזנית, 23.5 מעלות, עוד צורה להגדיר את הטרופים. זה מגיע לסיני, לצורך העניין, אנחנו מציעים, זה דרומית לישראל, אנחנו לא בקו רוחב טרופי, זה דרומית לישראל, אבל כל אזורי המונסונים, האוסטרלי והאסיאתי, והמונסון באפריקה, חושב שברזיל נמצאת איפשהו על קו התפר.
כן, אוקיי, מגניב. ומה עוד מאפיין? יש ככה בהקשרים של טמפרטורות, בהקשרים של משקעים.
אז גם הטמפרטורה הרבה יותר גבוהה בטרופים מאשר בקווי רוחב גבוהים יותר, והשונות העונתית היא מאוד מאוד נמוכה. לדוגמה, עוד צורה להגדיר אזורים טרופיים מאזורים שבהם השונות היומית יותר גבוהה מהשונות העונתית. זאת אומרת, במהלך השנה הטמפרטורה הממוצעת בטרופים כמעט ולא משתנה מעונה לעונה.
אבל ביום?
ביום, כתוצאה מברשי לילה ויום, הבדלי הטמפרטורה האלה יותר גדולים מהממוצע, מהשינויים בין העונות השונות.
מעניין.
אז עוד צורה להגדיר את הטרופים, תהיה, לדוגמה, מזורים שבהם השונות העונתית יותר קטנה בטמפרטורה מהשונות היומית.
כן.
עוד צורה להגדיר, אבל זה גם מאפיין מאוד את הטרופים, שהטמפרטורה די קבועה, בגלל שיש שם המון המון מים, והמים לא משנה את הטמפרטורה שלהם בצורה כל כך מהירה, אז השונות העונתית היא מאוד מאוד קטנה.
וביום יהיה יותר פער יותר גדול.
הבדל בין יום ולילה.
כן.
עוד צורה להגדיר.
כמות משקעים.
יש אזורים קרוב לקו המשווה שבהם יורד כל הזמן גשם, יורד מעל מטר בשנה, שזה המון.
כן.
מעל מטר מים בשנה, שבמוצע זה משהו כמו 80 מילימטר בחודש. המון גשם.
כן.
כן.
נפתחים השמיים,
ארובות
יורד
השמיים,
ממש,
כן.
וזה כמויות אדירות, כמויות עצומות.
בלתי נתפסות. כן. בייחוד לאנשים שחיים בישראל.
כן, נכון.
קרוב לקו המשווה זה ממש, יש אזורים שבהם זה כל השנה. אתה מתרחק טיפה מקו המשווה, יש את האזורים המונסונליים שבהם כל הגשם יורד בעונה מסוימת, אבל אז כשיורד, אז יורד. וברצף, לא מפסיק.
כן.
זה בעצם הגדרה של מונסון. עוד סיבה למה לחקור את הטרופים, זה פשוט כי רוב האנשים בעולם חיים בטרופים, מתחת לקו 30.
לא ידעתי את זה. סיבה טובה.
הודו, זה נדה גדולה.
הכרנו שחקן עיקרי בסיפור הזה, והוא באמת קו המשווה שהסברת לי את החשיבות שלו במובן הזה של כמה אני רחוקה מהציר, או כמה אני קרובה לציר. יש עוד דברים שאני צריכה לדעת עליו כדי להבין את המחקר שאתה עושה? או שכיסינו?
אנחנו נחזור אולי לקו המשווה ומה שקורה בקו המשווה בהמשך, אבל כן, יש תופעות שהן מאוד משווניות, שהן ייחודיות לטרופים, ששווה לדבר עליהן. אחת מהם לדוגמה זה אל ניניו. אני חושב שהשם הזה נשמע הרבה בתקשורת או בהקשרים של שינויים אקלימיים.
נכון.
אל ניניו אלה וריאציות בהפרשי הטמפרטורה בין מזרח הפסיפי ומערב הפסיפי. בדרך כלל הטמפרטורות בממוצע במזרח הפסיפי נמוכות יותר מאשר במערב הפסיפי. ווריאציות בגרדיאנט הטמפרטורה הזה בין מזרח הפסיפי ומערב הפסיפי הם תופעות של ניניו ולניניה. ניניו זה כשזה חם יותר במזרח הפסיפי, לניניה כשזה קר יותר במזרח הפסיפי. היות והגרדיאנט הזה או הפרשי הטמפרטורה בין מזרח הפסיפי ומערב הפסיפי הם, וזה מאוד מאוד קרוב לקו המשווה, משפיעות גם על הסירקולציה או משטר הזרימה ממזרח מערב שקיים באזור, אז זה גם יש לזה השפעות, מה שנקרא בז'רגון המקצועי זה טלקונקשנס, קישורים בין אזורים גיאוגרפיים שונים, על ידי תהליכים שונים. שם מגניב כזה, טלקונקשנס. אז בכלל תופעת אל ניניו, תופעת, או זה אנסו, זה אל ניניו and the southern oscillation. למעשה זה שתי תופעות שנחקרו ונמצאו בתקופות שונות, בצורות שונות, ואז מאמר של ביירגנס מ-1969, הבין שבעצם זו אותה תופעה, אז מאז קוראים לזה אל ניניו and the southern oscillation. כן. אז זה השם בז'רגון האקלימי, לרוב יקראו לזה אנסו, אבל למעשה זה שם נרדף לאל ניניו או לניניה.
אז התופעה היא באמת, כמו שאתה אומר, שההפרשים הם שבמזרח של הפסיפי, הטמפרטורה היא...
בזמן אל ניניו הטמפרטורה עולה.
עולה, ובמערב...
ובמערב היא קצת יורדת, בזמן לניניה ההפך קורה, זה משפיע על משטרי הזרימה, האמת היא זה גם משנה את הטמפרטורה הממוצעת, וזה משולב עם המון המון טלקונקשנס כאלה, קישורים לשינויים אקלימיים בכל רחבי העולם.
זה משפיע על כל הסביבה בעצם.
כן.
על צמחים, על חיות.
על הכל, זה יכול לייצר בצורת בפירו, ולמעשה המזרח הפסיפי, טמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. הסיבה שזה קר שם זה כי ממעמקי האוקיינוס עולים שם המים, יש סירקולציה בתוך האוקיינוס, ושם המים קרים עולים מלמטה ומקררים את פני השטח.
כן.
הטמפרטורות מאוד קרות, באופן יחסי לטרופים.
אם הם מקררים את פני השטח, זה אומר שהאוויר מושפע מזה, ולכן הנקודה הופכת קרה?
הטמפרטורות פני המים שם מאוד מאוד קרות, וזה משפיע גם על הסירקולציה באטמוספירה, משטר הזרימה באטמוספירה, ולמעשה הנקודה הזו, הנקודה שבה המים עולים במזרח הפסיפי, זה ממש נקודת הג'י האקלימית.
או, אני שמחה שהגענו עכשיו לזה, כי ככה זה השחקן הבא שכדאי להכיר.
הנקודה הזאת היא כל כך ייחודית, אל ניניו, אנסו, זה שוב, אני אשתמש במילה מהז'רגון המדעי, ה-mode of variability, צורת השינוי האקלימי הכי משמעותית באקלים, באקלים של כדור הארץ. זאת אומרת, אם אתה עכשיו תסתכל על האקלים ותנסה למצוא, אוקיי, מהי השונות שאני רואה שהיא הכי הכי דומיננטית, למה היא קשורה? התשובה היא חד משמעית, אל ניניו או לניניה או אנסו. רוב השונות בין שנים או בין עונות תהיה איכשהו קשורה לאנסו.
כן.
מאמר מאוד נחמד של קוסאקה לפני כמה שנים הראו שאם הם מריצים איזשהו מודל אקלימי מסוים, אבל הם לוקחים ריבוע מאוד מאוד קטן במזרח הפסיפי, נקודת הג'י הזו,
כן.
ומשלבים במודל האקלימי המאוד מאוד גדול הזה נתונים שנצפו לאותה סדרת זמן מהאזור הזה. זאת אומרת, כל המודל עצמו יכול לרוץ באופן חופשי, לא מאולץ, אבל הם רק מטמיעים את הנתונים מהנקודת הג'י הזו במודל האקלימי הזה.
כן.
הוא מצליח להיות דומה לאקלים האמיתי בצורה שהיא מדהימה.
היי, ואמרנו שזה קשה לעשות.
וזה מאוד קשה לעשות.
אמרנו שזה קשה לנבא, ואז אנחנו מצליחים פה עם המודל החדש הזה.
זה היה מאמר שהתפרסם בנייצ'ר, וזה היה מאמר מאוד מעניין מהבחינה הזו.
זה לא בהכרח המודל שהם שינו, אלא דווקא הנתונים מנקודה מסוימת שהם לקחו.
הטמעת הנתונים בנקודת הג'י האקלימית הזו, יצרה, הם הראו לפחות שבניסוי שלהם, מדע צריך להיות מבוסס על הרבה ניסיונות והרבה ניסויים כאלה והרבה חזרתיות.
אחד לא מספיק.
אבל זה היה די מרשים לראות איך הם מצליחים לשחזר טרנדים שנצפו בעשורים האחרונים, על ידי זה שהם אילצו רק בנקודה מאוד מסוימת במזרח הפסיפי. נקודת הג'י האקלימית.
ואז מה? היא קיבלה את השם הזה?
לא, ככה אני קורא לה.
אוקיי.
יכול להיות שיש אנשים אחרים שקוראים לה ככה, אבל...
מאז חוקרים אותה יותר? מאז מנסים להבין מה קורה שם?
כן. זה תחום שגם אני יותר מתעניין בו. זאת אומרת, אולי השתמשו במילים אחרים, או hotspot, או climatological hotspot, או מילים אחרות, אני קורא לזה נקודת G, זה נשמע לי שם קצת יותר
אינטואיטיבי, מגניב, כן. שמחבר אנשים לא מהתחום.
אולי. אני גם במחקר שלי נכנס יותר לתופעות שהן נטו משווניות, מתוך המחשבה שיכול להיות שאם נבין תופעות שהן באמת משווניות, והן לאו דווקא כרגע קשורות לדברים שקורים ברחבים, בקווי רוחב גבוהים יותר, נבין אותם יותר לעומק ונוכל להכניס את הידע הזה לתוך מודלים, יכול להיות שנוכל לייצר שיפור משמעותי באיכות של מודלים לחיזוי אקלים, על ידי זה שפשוט נבין תופעות משווניות. זו לא התופעה היחידה, יש עוד תופעות אחרות,
כן.
טיפה יותר מורכבות, שיכול להיות שאם פשוט נצליח לבודד אותם ולהבין אותם יותר טוב ולייצג אותם יותר טוב במודלים של אקלים, יכול להיות שנוכל לייצר שיפור משמעותי.
אז עכשיו מעניין אותי להבין גם למה זה בעצם כל כך חשוב לנבא אקלים. אנחנו רוצים להשפיע על האקלים, אנחנו רוצים ללמוד לאן הוא הולך ולהתכונן לקראתו, מה בעצם החשיבות, או שזה עוד איזה נישה במדע שהיא ככה פשוט אוגרת מידע, כמו שמדע עושה הרבה פעמים, אנחנו עוד לא יודעים אם זה ישרת אותנו לאיזו מטרה בעתיד.
שאלה מצוינת. זה באמת תלוי בעיני המתבונן. זאת אומרת, רוב האנשים כיום חושבים על מודלים של אקלים, האיש מהרחוב לצורך העניין בהקשר של, אוקיי, זה הכלי שאני אשתמש בו כדי לנבא מה יקרה כתוצאה מתחממות גלובלית. או אם בכלל יש התחממות גלובלית, או אם בכלל יש השפעות להתחממות גלובלית. אז מה יהיה פה בעוד 50 או 30 או 100 שנה? זו חשיבות אחת שאפשר לייחס למודלים האלה. אפשר לדבר על האם באמת הם עושים עבודה טובה, אם באמת אפשר להאמין להם. אולי נגיע לזה יותר מאוחר.
כן.
כי אם אתה מתבסס על היכולת שלהם לנבא את האקלים הנוכחי, אני לא בטוח שאפשר ממש לסמוך
עליהם. שהם אמינים.
כן, האמינות שלהם די מוטלת בספק, מבחינת יכולת הניבוי שלהם לאקלימים מרוחקים שיקרו בעתיד.
כן.
אבל זה גם כלי מחקרי. זאת אומרת, אין לי אפשרות אחרת לנסות ולהבין תהליכים שקרו בעבר הרחוק, או תהליכים שונים שיכולים לקרות באקלים. אין מעבדה לאקלים. אתה לא יכול לבנות ניסוי שבו אתה מדמה את האקלים, ואתה עושה כל מיני דברים ומכניס אילוצים ומסובב פה משהו ורואה מה קורה. אין מעבדה כזו, אין איזשהו משהו פיזי שאני יכול לבנות. הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה לבנות מודל נומרי של אקלים, וזו המעבדה שלי. וכשאנחנו אומרים ניסויים באקלים, זה מה שאנחנו בעצם עושים. אני עושה ניסוי באקלים, אז אומר, לוקח מודל של אקלים, עכשיו, מה יקרה אם עכשיו יפגע מטאור איפשהו בפסיפי? איך זה ישפיע על האקלים? מה יקרה אם פתאום אני אעלים את הקרח? איך זה ישפיע על האקלים?
וכל זה בצורות של מספרים ו...
וכל זה יש לזה ייצוג, כן, ייצוג בסופו של דבר בביטים.
עוד דבר שמעניין אותי זה גם שיש עונות שונות מאצלנו, נכון? זה העונה היבשה והעונה הלכה כשמדברים על אקלים טרופי?
אצלנו, את מתכוונת בישראל, או אצלנו...
זה שונה מהעונות שלנו, התכוונתי שבאקלים הטרופי יש איזו חלוקה אחרת קצת לעונות.
בתקופת המונסונים, באזורים המונסונליים, יש את העונה הגשומה, שהיא עונת הקיץ, כן. ויש את העונה היבשה, שזו עונת החורף. לעומת ישראל, שהעונה הגשומה היא בחורף, ועונה היבשה היא בקיץ.
כן.
זו שאלה מאוד טובה, דרך אגב, למה בישראל יש כל כך הרבה מים באוויר, אבל האוויר, המים האלה...
לא מגיעים לא בסופו של דבר.
הם מסרבים לצאת, למה כן. אתם לא תצאו?
כן. בתור גשם.
כן. זו שאלה טובה, אין לה תשובה חד משמעית.
כן. זה בעצם מה שקורה באזורים הטרופיים? יש
מטרופים.
הרבה מאוד לחות שבסופו של דבר מגיעה
יש להיות. הרבה לחות, אבל הלחות הזה יוצאת מהאוויר.
כן.
היא לא נשארת שם.
נכון.
באזורים מונסונליים יש עונתיות מאוד מאוד חזקה, ויש רוב הגשם יורד בתקופה של 3-4 חודשים, כמות אדירות של גשם, ושאר השנה היא די יבשה. יש עוד אזור, יש גם בשולי הטרופים, שכבר להתווכח להיכנס לוויכוח סמנטי לגבי אם זה באמת חלק מהטרופים או לא, אבל לדוגמה הסהרה, המדבר הגדול ביותר, פחות פורמלית הוא חלק מהטרופים, ועד כמה שזה נשמע אולי תמוה או מתמיה, אין באמת הסבר טוב ללמה יש את הסהרה. זאת אומרת, למה יש מדבר כל כך נרחב וכל כך משמעותי שם, למה הוא כל כך יבש? שאלה
לא
בעיניי לפחות היא די פתוחה. זאת אומרת, למה הוא כל כך יבש? היו תקופות שבהם הוא היה רטוב יותר.
נכון, אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים שלנו, אנחנו נזכיר את זה.
אז זה מסוג השאלות אבל שאני שואל, זאת אומרת, לא לקחת את הדברים כמובנים מאליהם, אלא לשאול, אוקיי, למה כל כך יבש שמה?
אילו תהליכים קרו שגרמו לדבר הזה?
כן, מה הסבר לזה, והאם זה יכול להשתנות באקלימים אחרים?
מה, אז אף אחד לא ימציא איזה חדר כזה, שהוא מעין מדמה אקלים כזה, ואפשר יהיה להזין בו לחוט וטמפרטורה ולכוון רוחות וכאלה, זה נשמע לי ממש הכרחי. או אולי לפחות בעולם הווירטואל ריאליטי תוכלו להיעזר כדי לייצר כל מיני אקלימים מדומיינים או מודלים.
יש אנשים עם דעות שונות. כמו שתיארתי מקודם, הדעה שלי היא שבאמת אקלים ברמה הבסיסית ביותר זו בעיה שהיא באמת תיאורטית יותר, כי כנראה שאין לה מענה טכנולוגי. אנחנו נוכל אולי לשפר את היכולת שלנו לנבא אקלים, או אפילו לשחזר את האקלים הנוכחי, אז בי רגע לנבא, אולי לשפר אותה, אבל עד גבול מסוים. יש אנשים שחושבים אחרת, שחושבים שבברוט פורס, זאת אומרת פשוט נוסיף עוד כוח, נטמיע עוד תצפיות, נשפר את הרזולוציה, בסופו של דבר נגיע למצב שאנחנו אולי אלמנטים מאוד ספציפיים לא מצליחים לנבא, אבל את המערכת עצמה אנחנו צריכים לנבא בצורה לא רע. אני בספק.
כן.
לא סקפטי, אני בספק.
אז במהלך השיחה שלנו גם הזכרנו באמת את הסוגים הטרופים, דיברנו קצת על מונסונים ודיברנו על הלח לעומת היבש, אז סקרנו גם את הדברים האלה, ואני רוצה שבאמת נעשה סיכום ונכין את המאזינים והמאזינות שלנו לפרקים הבאים, נסביר להם ככה מה עוד אנחנו הולכים לדבר עליו.
מצוין.
למדנו שאקלים הוא תחום מורכב שכולל המון גורמים. יש לו ביטויים פיזיים שכולנו נתקלות ונתקלים בהם, כגון משקעים, רוח, טמפרטורה, ויש גם את הדרך המספרית לבטא את הנתונים האלה. מדובר במשוואות מורכבות שמנסות להתחקות אחר האקלים, כשהמטרה היא להבין אקלים ואולי להצליח גם לחזות שינוי האקלים. המודלים פותחים צוהר גם להבנה של אקלימים קדומים, שיש להם השפעות רבות על הבנות של תחומים נוספים אחרים, כי אקלים משפיע על תהליכים אבולוציוניים, ארכיאולוגיה נעזרת בו, נדידה של אוכלוסיות, תהליכים גיאופוליטיים או גיאוסוציולוגיים. רחב. הבחנו את האקלים הטרופי מאזורים אקלימיים אחרים. הבחנו אותו על ידי הקרבה לאזור המשווני, אותו אזור בו השמש יכולה להיות במרכז השמיים, אזורים לחים יותר, שהשונות העונתית בהם מבחינת טמפרטורה היא שונות נמוכה. אז על מה נדבר בפרק הבא?
בפרק הבא נתמקד בתופעה מאוד מאוד מרכזית בטרופים, שנקראת אזור ההתכנסות הבינטרופי, או באנגלית ה-Intertropical Convergence Zone, ה-ITCZ, וננסה להבין, או לפחות להבין חלק מהבעיה, למה המודלים של אקלים לא מצליחים לשחזר את האזור ההתכנסות הבינטרופי, שזה גם האזור הגשום ביותר בכדור הארץ, למה הם לא מצליחים לשחזר אותו?
ואז אולי אנחנו פה מציבים איזה כשל של המודלים, ולכן אנחנו לא מצליחים לחזות כל מיני דברים?
יכול להיות.
אוקיי, אז נשאל את השאלות האלה. הרבה הרבה תודה לך, דוקטור אורי אדם, מרצה בכיר במכון למדעי כדור הארץ, אוניברסיטה העברית בירושלים. אני רוצה להודות גם לתמי ממיסטוולוב, שכתבה את התחקיר, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה שהזנתם והזנתן. לפודקאסטים נוספים, אפשר להיכנס לכאן.org.il/podcast. יש מבחר אדיר, תבחרו את מה שמעניין אתכם. נשתמר.